הם יושבים, אז אני אחכה שהם יגיעו לפה ויישבו. ואם רק עוברים, אני אחכה שהם יעברו. בואו נראה. עשה. טוב. אני רוצה לספר לכם על שלושה אנשים שקשורים למשנה. ובעצם האיש הראשון, זה הכי חשוב, זה רבי יוסף קארו. אמנם רבי יוסף קארו חיבר את השולחן ערוך, אבל כנראה שהוא לא חשב שזה הספר הכי טוב שלו. הוא הרבה יותר החזיק מהבית יוסף. זה מפעל חיים שכתב אותו איזה 20 שנה. אבל גם בית יוסף, זה לא ספר שהוא היה מה שנקרא הבייבי שלו, הדבר שהוא הכי אהב. הספר שרבי יוסף קארו הכי אהב זה שישה סדרי משנה. רבי יוסף קארו נורא 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 הרגיש קשר לשישה סדרי משנה. מה זאת אומרת? הרי הוא ידע את כל השס, מן הסתם, ברור. יוסף קארו, ברור שידע את כל השס. הוא למד כל השס מאות פעמים. גם את הירושלמי, גם את הראשונים. כתב את בית יוסף, כתב את הכסף משנה. פשוט. אבל כנראה שהוא ראה בשישה סדרי משנה איזה מין דמות על שממנה משתקפת כל התורה שבעל פה. הרי יש לנו שני ספרים. כל היהדות בנויה על שני ספרים. תנ"ך ומשנה. אם הייתי בגיל של שיעור א', והייתי לא עם מוח לשיעור א', אלא הייתי עם מחשבות של אדם מבוגר, בגיל של שיעור א', ויש לכם מוח גדול, אבל בכל זאת יש כמה זה. אז הייתי אומר לעצמי בתחילת שיעור א', אין מצב שבסוף שיעור ה', אני לא אהיה בקיא בשני הספרים היסודיים של עם ישראל, תנ"ך ומשנה. לא אמרתי את זה, ולכן לא בקיא בהם. לכן, טוב שאתה שומע את זה ממני, בסדר? רק כבר חצי שנה, בול חצי שנה. אז בעצם כל אחד צריך להגיד, אני חייב לצאת מהישיבה, שאני בקיא בתנ"ך ובמשנה, וזה לא הרבה, זה לא המון, זה לא תלמוד בבלי וירושלמי. כי בעצם המשנה היא איזשהו שורש, כמו גרעין, שמנו מתפתח העץ. אז יש לך פה את הכל התורה בגרעין. ורבי יוסף קארו, מה היה מנהגו? מנהגו היה שהוא חי כמו כל אדם. מן הסתם הוא אכל וישן. לא ככה. פלל. ומה הוא עשה עוד? היה לו ישיבה. גם הוא לימד תורה, וגם הוא כתב ספרים. אבל אחרי שאתה אוכל וישן ומלמד תורה וכותב ספרים, נשאר לך עוד זמן? כן, יש הרבה זמנים. אז מה הוא עשה בזמנים האלה? אוזניות לא היו לו, לשמוע כל מיני דברים בדרך. אז מה הוא עשה? הוא היה חוזר על המשניות. כל הזמן הוא היית רואה אותו הולך ברחוב, ומתי קוראים שמה בערבית, משעה שהכהנים יחסים לכל בתרומתם, הצבא השמועה הראשונה, דיבר רבי אליעזר, החמורים עד חצות, או מגמים עד שהיה עמוד השחר, וכך הוא היה ממשיך וממשיך וממשיך. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. זו תורה שנמצאת כל הזמן בתוך הפה. וזה מדהים. דרך אגב, מזה יש לשל מנהג שנהגו בו צדיקים מיוחדים. חי פרקים בכל יום. יש צדיקים, עכשיו זה לא עניין של לקרוא, כאילו אפשר לקרוא את זה, זה לא, אני לא מחזיק מזה, כן? יש אנשים שבשבילהם זה כאילו, זה הגרעין של העץ. אז אתה יכול כאילו, מי שמכיר את כל העץ, אז הוא כבר, דרך הגרעין הוא רואה את כל העץ. זה השורשים. תחשבו רבי יוסף קארו שהוא עובר על כל המשנה, אז תוך כדי שהוא עובר על שניות שמסכת בבא קמא, אז הוא ככה, הסוגיות רצות לו כזה. תוך כדי. בסדר, אתה לא חייב להיות כזה, אתה גם יכול פשוט להבין את המשנה, אבל בלי להבין זה נראה לי קצת. ויש צדיקים שאומרים כל יום 18 פרקים של משנה. וזה יוצא שאתה גומר את כל השס בחודש. זה פשוט מדהים, כל חודש, תורת כל השעה, זה ברור, לפי הארי כתוב שמי שחוזר על משהו אחד, מאה ואחד, אז הוא לא ישכח את זה לנצח. כמו שאתה זוכר פנים של אנשים שאתה אוהב, כך הוא לא ישכח את הדבר הזה לנצח, כי אחרי שאתה עושה 101 פעמים חזרה, אתה התגברת על השר של השכחה, שהוא עשה מחמד, שזה 100, ואתה, תנסו את זה פעם, תלמדו משהו אחד. 101 פעמים, אני עוד לא ניסיתי את זה. תנסו את זה ואז תבדקו אם זה קיים. אז, ואז מה קרה לרבי יוסף קארו? רבי יוסף קארו כל כך התחבר עם המשנה. ואז יום אחד, פתאום, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה רציני. יום אחד פתאום, הוא שומע קול, שומע לו, היי, מה שלומך? רבי יוסף קארו מסתכל, ולא רואה אף אחד. אני פה, אני פה. היא צועקת. ואז הוא מסתכל לתוך עצמו, אומר, המשנה, המשנה דוברת בי. כלומר, מה מתברר? שהמשנה היא נשמה ענקית, היא אור אלוקי. אור, נשמה, זאת המושג. הנשמה, בתוך החיבור הזה, יש מלאך ששמו משנה. יש זה 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 ישות רוחנית. זה המשנה זה לא משהו, זה לא ספר, המשנה זה מישהו. וליתר דיוק, המשנה זה לא מישהו, המשנה זה מישהי. יש את התורה שמכתב, זה ידוד, יש את התורה שבעל פה, זאת הראיה, זאת מישהי. וכשרבי יוסף קארו כל כך היה עסוק בה, אז היא אמרה, "Oh, סוף סוף יש כאן יהודי שחיכיתי לו, ועכשיו אני אדבר איתו." ואז, כפעם בפעם, בלילות שבת, בחלום פה, בהליכה בדרך שם, בין הפסגה של צפת לבין הבית של רבי יוסף קארו, באיזשהו טיול אביבי שבערי הגליל, אני מניח שהיא התגלתה לו אפילו לפני כן, כשהוא היה בסלוניקי, כי הרי היא אמרה לו לבוא לארץ ישראל. אז המשנה באה ואמרה לו, אני המשנה הדוברת מתוכך ומגלה לך רזי תורה. זאת אומרת, אם אתה חבר של המשנה, אז המשנה חברה שלך. ואז בעצם יש איזו התאחדות בנשמת רבי יוסף קארו לנשמת המשנה. למשל, כותבת לו, אומרת לו המשנה ככה. זה הכל בארמית. המשנה מדברת בארמית. זה מוזר. יש כאלה שאומרים שהמשנה הייתה כתבה בארמית, ורבי יהודה הנשיא תרגם אותה. יש איזה חוקרים שאומרים את זה. אבל כתוב, היא אומרת לו, אז אתם יודעים, אני ישר אתרגם לכם, כי יש פה תרגום ישירות, אני ישר אתרגם לכם כדי שלא... אני לא עליך לדעת, כי אני המשנה מדברת בפיך. וכאשר תדע כל שישה סדרי משנה כראוי, תעלה במדרגות עליונות ויפתחו בפניך צינורות חוכמת האמת, כי אני המשנה ובי חוכמת האמת. אני האם שעליה נאמר אשר ישרתו עמו, לכן הזדהר מן יום הבעלה ולא תפסיד מחשבתך מהירור הדמתניתה, כפי שעשית עד כה. מחזקים את המחוזקים. כמו שאתה עד היום, היית חבר שלי, אני קלה. ככה אני רוצה להיות החברה שלך, לנצח, אבל אסור לך לשכוח ממני. תמשיך לעשות את זה. דרך אגב, מצאתי שעוד צדיקים עשו את זה, והפוסק הגדול בדור הקודם ביהדות ארצות הברית, אמריקה, הרב משה פיינשטיין, אז כתוב ש... היו מעלים אותו לתורה, וכשהיו מעלים אותו לתורה, הוא היה הולך עם משנה, וכשהיו עושים את כל מי שברכים וכל הטריחה דציבורה הזה, אז הוא היה, ואין לי בעיה שברכים, אם מדובר באנשים שתורמים, אבל אם מדובר בסתם משולל לתורה, מה הוא זכה שהוא צריך לקבל מי שברך? לא הבנתי. אז עד הגיעו לשנות ה-80 המאוחרות שלו, נהג רבי משה בעת קריאת התורה ללמוד משניות, עד שהראשון לעלות היה מתחיל לומר את הברכה הראשונה, שאז היה ממהר לעמוד על יד הבימה ולהקשיב לקריאה. אחר כך היה ממהר למקומו עם אותו מעלייה, כדי להמשיך בלימוד המשניות עד הברכה הבאה. זאת אומרת, הוא לא למד חזרת השץ, חס חלילה. הוא לא למד בקריאת התורה, חס ושלום. אבל בכל העניינים שבאמצע, אז הוא היה אומר משניות, ושוב, מדובר באדם שהשס היה סדור בפניו, כשהוא למד משנה, זה כנראה היה בשבילו איזשהו זה. עכשיו, הדבר הזה נורא מעניין. הרבה מכירים פה את הדברים שמביא השלה על ליל שבועות, שהיה בבית המדרש של רבי יוסף קארו, עם רבי משה קורדוברו, עם רבי שלמה אלקבץ ביוון, או בבולגריה, או בטורקיה, לא יודע, באחד המקומות שבהם לפני שהוא היה לצפת. ושם המשנה אומרת להם, עלו לארץ ישראל, גם כן נתביעות של המשנה. שכחתי להגיד, יש ספר שנקרא מגיד מישרים, שזה כל הדברים שהמלאך, המגיד, שהוא נשמת המשנה, אמר לרבי יוסף קארו. אז כדאי לכם פעם ללמוד את הספר הזה, יש בו דברים יפים. למה דווקא רבי יוסף קארו זכה שאליו התגלתה המשנה? מאוד ברור למה. כי רבי יוסף קארו הוא כנראה גלגול של מי? של רבי יהודה הנשיא. זה אותו מפעל, רק בוורסיה אחרת. כמו המפעל של רבי יהודה הנשיא, שמקבץ והופך לנו את המשנה, ככה רבי יוסף קארו עושה שולחן ערוך. זה אותו סוג של הכלליות של כל התורה שבעל פה. וכאן אפשר להבין עוד דבר. ידוע שהמשנה זה אותיות נשמה. וזאת אומרת ככה, שתורה שבכתב זה בעצם אלוקות מלמעלה, ברור, והמשנה זה בעצם הנשמה של עם ישראל. אין שם כהם הרשם, אלא יש שם רבי מאיר אומר, רבי יהודה אומר, כן, כל התלמידים של רבי עקיבא, וכל בעצם מרבי עקיבא, נמשך המשנה עד רבי יהודה הנשיא. זאת אומרת שהמשנה היא כאילו לשמוע את נשמת ישראל. אז מי שחי את נשמת ישראל, כמו רבי יוסף קארו, אז נשמת ישראל מדבר יותר גרונו. כשאתה קרוב לנשמת ישראל, אז המשנה מדבר מתוך גרונך. וכך כותב הרב קוק, זו פסקה של הרב קוק, שאין לי ספק שמה שעמוד מול הרב קוק היה רבי יוסף קארו. לא מצאתי מישהו שיגיד את זה. דרכו של הרב קוק הייתה להסתיר את הנסתר, אבל זה ברור לי. כותב הרב קוק ככה, כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה הגונה, כשאדם הוא קשור לכנסת ישראל במדרגה הגונה, בסוגריים אומר הרב קוק לעצמו, כמוני, הוא לא כתוב את זה, נסתם, כמו צדיקים כאלה שחיו את נשמת ישראל, את כנסת ישראל, אז אומר הרב קוק, מתחילה הכרה נעימה פנימית. אני עכשיו חושב שהרב קוק חושב בסף קארו. מתחילה הכרה נעימה פנימית. פתאום אתה מתחיל להרגיש שיש לך איזו הכרה נעימה פנימית. להיוולד בעצמיות הנשמה. המרגישה את כל השם, הנשמה מרגישה את כל השם, אבל לא כל השם של התנ"ך, כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל אז. הדובר את המשנה. כלומר, הנשמה מרגישה את כנסת ישראל ואת כל השם הדובר דרך כנסת ישראל, והוא כל השם שדובר את המשנה. ותורה שבעל פה כולה הולכת וזורמת מתוך אוצר החיים התיאורים הכבירים אליה התפארת והקדושה של תורה שבכתב דבר השם הבא מכל השם. בקיצור, אין ספק שהרב קוק, נכון? דיבר פה רבי יוסף קארו. אז דיברנו על שני אנשים. דיברנו על רבי יוסף קארו, שהמשנה מדברת בתוך גרונו. דיברנו על הרב משה פיינשטיין, שממשיך את העניין הזה. והדמות האחרונה שנדבר עליה, זה פנחס קיאתי. ולמה אני לא אומר הרב פנחס קיאתי? כי הוא לא היה רב. וזה מתקרב יותר אלינו. פנחס קהתי חיבר את מה שנקרא משניות קהתי. עד כדי כך שיש אנשים שחושבים שקהתי, יש כאלה שחושבים שקהתי חי בזמן רש"י, אבל לא. הנכד, החבר הכי טוב של אח שלי, אח שלי קטן ממני בעשר שנים, החבר הכי טוב של אח שלי קוראים לו פנחס קהתי. זאת אומרת, לא קהתי, קוראים לו פנחס, כי הוא נכד של פנחס קהתי, והבת של פנחס קהתי הייתה שכינה שלנו באלון שבות. ובעצם פנחס קהתי היה יהודי חמוד שבא מפולין כחלוץ, והוא היה איש בני עקיבא, ממקימי בני עקיבא. הוא לא איש של עכשיו, הוא למד בישיבות, אבל הוא לא עכשיו עסק בלימוד תורה כל חייו. הוא היה פקיד בבנק המזרחי. פעם היה דבר כזה שכל בנק היה קשור לתנועה. יש בנק לאומי, של הליכוד, בנק הפועלים, כדי שאתם, אין לכם חשבון שם, זה של ה... זה, ובנק פועל לאגודת ישראל, ובנק המזרחי. אז לא עשו את הפרסומת של בנק המזרחי עם איש קריח בלי כיפה, זה לא היה עולה על דעתם בכלל, אלא זה היה, הכל היה כזה מאוד כזה מקומי, והוא היה, אז להיות כאילו פקיד בנק המזרחי, זה כאילו היה משהו מאוד חלוצי, אבל זה היה כאילו מאוד... ואתם אוכלים, ויש לי ראיה, אל תגידו, אל תממציא, כי זה כאילו, אתה אומר, כאילו זה מישהו כזה שהוא בגובה העיניים שלנו, אחד כמונו שהוא לא היה, הוא לא הלך עם ג'ינס, כי לא הכירו את זה, בשבת הוא הלך עם כובע, לא כובע שחור, כובע כזה כמו שאנחנו, כמו שסבא שלי הלך, ולמשל הוא כותב, בקרח הכי נלמד של המשנה, הקרח ד' שזה כאילו המשניות היפות של מסכת תענית ומגילה, ואני יודע אחרי זה לראות מי התחמנים שלקחו מסכת את המסכתות האלה, השאירו לשיעור א' שלא מבינים את מסכת יבמות ועירובין וכל מיני דברים כאלה, אבל בסדר. אז הוא כותב לבניי בוניי באלון שבות וכולי, ובמקום אחר הוא כותב לחברי הגרעין, אני יודע מה, כל מיני כאלה. עכשיו, הקטע המצחיק הוא, כן, יש לו בת אחת שלו, יש לו שתי בנות סך הכל, בת אחת באלון שבות, בת אחת היא אשת הרב אורי כהן, ראש בית המדרש של מבשרת. אם שמעתם בישיבת חומש, הרב אלישמע כהן, ראש הישיבה, הוא נכד שלו גם כן. זאת אומרת, מה שנקרא, זה בכפר שלנו. והוא כתב פירוש ש... פירוש שהופץ בעם ישראל יותר מכל הפירושים, והוא כתב פירוש בהיר ונעים ולא כתבו כזה פירוש מאות שנים. כאילו יש את המפרשים הרמב״ם, ברטנורה וקהתי, כאילו זה יש עוד כמובן זה. דרך אגב, מה שהוא הצליח זה אפילו להתנחל בבתי מדרש חרדיים. יכול להיות שהם לא בדיוק יודעים. אולי הם הוציאו את כל ההקדשות שלו פה לכל מיני גרעינים של בני עקיבא, לכל מיני זה. אבל רק היום, בשנים האחרונות, השוטנשטיין מוציאים את המשניות החדשות שהן באמת מצוינות מאוד, אבל הוא היה הפרשן הנצחי. לא הנצחי. אולטימטיבי. והוא עשה את זה בכלל, הוא לא חיבר את זה כספרים, הוא חיבר את זה לסניפי בני עקיבא, לגרעיני נחל של בני עקיבא, שלמדו את זה. אז הוא חיבר כאילו קונטרס, היית מקבל קונטרס, הם מפיצים את זה, קונטרס שבו היו 14 משניות עם הביאור של הרב קהתי. אחרי שהוא גמר, אז הוציאו את זה כספרים, אחר כך הוציאו את זה מפירוש של ברטנורה, כדי שזה יקבל יותר יותר נופך מסורתי, אחר כך עושה את המשניות כיס, שזה נכנס לכיס של הדגמח, ומאז היית רואה אנשים שלומדים ככה משניות, הוא הפיץ תמוד המשנה. פעם אחת באלון שבות, כשהייתי ילד, היה שיעור פרק יומי במשנה. פרק יומי זה היה נחמד, אתה גומר את המשניות ב... שנה וחצי. שנה וחצי? מה אמרת?
18 חודשים.
אתה יודע טוב מתמטיקה. כי אם קודם אמר שחי פרקים ב-30 יום, עשית חשבון מהי. אז אתה עושה פרק יומי, אתה גומר בשנה וחצי, והיה שיעור שהוא יסד באלון שבות, שהייתי ילד, הייתי לכם אבא שלי. והיה מגיע לאלון שבות לפעמים הרב שלמה מן ההר, הרבה של בית וגן, שהיה גם חבר שלו, והוא אמר שפעם אחת הוא הלך להוצאת ספרים ושאל כמה כבר נקנה סטים של ש"ס קהתי. אמרו לו בהוצאה, היה מזמן, 24,000. אז הוא אמר, וואו, 24,000 תלמידים היו לרבי עקיבא, שהוא שורש המשנה, אז אני מבחש שהוא יציין את זה. אז בסיכום, יש משהו מאוד מאוד מיוחד בלימוד משנה. זה כאילו לא גמרא, שורש התורה שבעל פה, לא תנ"ך. כתוב שכל תלמיד שלימודו קשה עליו, בשביל משנתו שאינה סדורה לו. המהר"ל דרך אגב מאוד אהב את לימוד המשנה, והוא קרא ללמוד משנה, יש דרשה של חז"ל שהוא מדבר עליה. לא התכנסו הגלויות אלא בלימוד משנה, שזה מדרש כזה. יש משהו במשנה שזה כאילו קלסטר פניה של כנסת ישראל. יש את התנ"ך, זה קלסטר פניו של הדוד, ויש קלסטר פניה של כנסת ישראל. ומשנה זה גם מאוד ארץ ישראלי כזה, המון המון, החוקרים של התרבות החומרית, לומדים מהמשנה המון 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 על אורחות החיים, גם חקלאות, גם כלים, גם דברים. זה ניחוח מאוד ארץ ישראלי, והרב הוא כותב, יצירה עצמית ישראלית אי אפשר לעם ישראל אלא בארץ ישראל. אז כולם שואלים, מה עם התלמודים? תלמוד בבלי. אבל זה לא נכון, התלמוד בבלי הוא לא יצירה עצמית, הוא פירוש למשנה. המשנה והתנ"ך, זה היצירה הארץ ישראלית של כנסת ישראל. מופיע, אני לא זוכר מי אומר את זה, אבל הגר"א אומר את זה, לא יודע, הוא לא, הוא ראשון, שלפני רבי היה, יש איזשהו ביטוי שהיה לו תף תף קוף סדרים, כלומר היה לו הרבה יותר, והוא ניפה וברר את הדברים הכי עילאיים של התנאים. ולכן כותב הרב צדוק, מחשבות חרוץ, כותבים את זה, גם עוד אהב את זה. לית, אין דבר בתורה שבהפה שלו רמוז במשנה. כל דברי השעס של התלמוד, הם מרמוזים במשנה בצורה שבה המשנה נכתבה. והמשנה היא כתובה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, אתה לא מבין, אתה רואה, כאילו המשנה זה משהו שהוא בין סיפור לבין דינים, מביאים מחלוקות, לא מביאים הלכה. בקושי יש דיונים, אבל יש כאן איזשהו צורה ספרותית מאוד מיוחדת. ואני אסיים בזה שהסיבה, זה קצר המשנה. כמו שראינו, היה איזה כיוון והדרכה כזאת, שאדם צריך כל יום לחזור אל המשנה, וכמו שאמרנו, פעם בחודש. יש משפט של הספרים הקדושים, שאדם צריך לצייר את דמות קונו פעם ביום. ומי שלא עוסק בדמות קונו, ראו לו שלא בא לעולם. לכן היו כל מיני מחברים, למשל אומרים שהחיבור אוצרות חיים, שהוא קיצור של העץ חיים של הארי, זה כדי שאדם יעבור על כל העץ חיים ביום אחד, או בזמן קצר. וכך חוברו חיבורים שעניינם היה לראות את כל התמונה. אז יש כל מיני קלסטר פנים. יש, זה קצת מזכיר את התיקון שעושים בשבועות. אתה כאילו רואה את כל התמונה במבט אחד כולל של ערב אחד. אז המשנה זה מין משהו אחד שאתה רואה את קלסטר הפנים של הקדוש ברוך הוא דרך המופע הזה של המשנה. והלוואי ומתוך הלימוד המשנה שייסד אלמוג לעילוי נשמת אביטל בת אסתר, אמא של חבר של אלמוג, שמותרה מסרטן, אז לעילוי נשמתה, השיעור הזה, לעילוי נשמתה, הלימוד שלנו, אז היה רצון שזה יגרום לכם חשק למה שאני לא עשיתי, והצעתי לך לעשות, ולכל שיעור א', אבל שיעורי כבר עבד עליהם כלח, אלא אם כן, תתחדש כאן אשר נעורייכם, כמו שאתה בנוי לזה. אז שאתם, אנשי שיעור א', תגדירו מטרה בסוף שיעור A, להיות חבר של המשנה וחבר של התנ"ך. זה כאילו מה, תחשבו שאדם מוצא מהאוניברסיטה אחרי שהוא למד 7 שנים רפואה, שואלים אותו, אתה יודע איך בנוי גוף האדם? לא שכחתי, לא זוכר בדיוק מה קורה שם. למדת רפואה 7 שנים. אז זה הבסיס. ואולי תזכו את כמו רבי יוסף קארו, ונבוא לשמוע את דברי המשנה שדוברים מתוך פיותיכם. בעזרת השם.